שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 288. אבירי לב, צליחת תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים. חלק ב'. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היא הייתה ממשפחת סוחרי עצים עשירה מאוד.
למשפחה שלכם יש סיפור.
והיו יורים במרגמה 21 מילימטר כנראה, בתוך תל אביב.
ואז חשבנו לקחת ג'יפ מהמשטרה ולנסוע איתו על הכביש לפטרה.
אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם להיעלם בערפילי הזמן. אנחנו בפודקאסט ישראל נראיין את הגיבורים המשפחתיים שלכם וניצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת, עוצמתית וסוחפת שתישאר לדורות. הנכדים והנינים שלכם יודו לכם. צורים לנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, שימור המורשת המשפחתית, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
בשמונה באוקטובר 1973 ספג צהל את אחת המפלות הגדולות ביותר בתולדותיו. מתקפת הנגד על הכוחות המצרים שצלחו את תעלת סואץ וכבשו את קו בר לב, נחלה כישלון חרוץ ועלתה באבדות רבות. הרמטכ"ל דוד אלעזר הדיח מתפקידו את האלוף גורדיש, מפקד זירת הדרום. האווירה בבור הפיקוד של המטכ"ל הייתה קשה. היו מי שכינו את הבור מרתף השואה, לאור האמירות הקשות שנשמעו בו. אבל בתוך כל החושך הזה נצנצה נקודת אור קטנה. במערב סיני, לא רחוק מחופיו של האגם המר הגדול, גילו לוחמיו של גדוד סיור 87 חולשה מפתיעה במערך האויב. מסדרון צר ונטול הגנה שנוצר בתפר שבין כוחותיה של הארמיה המצרית השנייה מצפון והארמיה השלישית מדרום. המסדרון הזה הוביל אל אזור מוצב מצמד, שם זיהה צהל זה מכבר נקודת צליחה אפשרית בעת מלחמה. אם יצליחו כוחותיו של אריאל שרון לצלוח את תעלת סואץ לפני שיגלו המצרים את דבר קיומה של נקודת התורפה, ניתן יהיה לאגף את הכוחות המצרים ממערב וללכוד אותם במלכודת מוות. כמה עשרות קילומטרים מקו החזית ניצבה פיסת הציוד הקריטית ביותר להצלחתה של התוכנית השאפתנית הזו. גשר הגלילים, מפלצת ברזל באורך של כ-200 מטרים, שעליה אמורים היו הכוחות הצולחים לחצות את התעלה. אבל בעקבות מתקפת הנגד הכושלת והמדממת של השמונה באוקטובר, הורה הרמטכ"ל על הפסקת הפעולות ההתקפיות וכניסה למגננה כדי למנוע שחיקה מסוכנת של כוחות השריון של צה"ל. מלחמת יום הכיפורים נכנסה למעין שלב ביניים של המתנה מתוחה. ב-14 באוקטובר היו אלה המצרים שנטלו שוב את היוזמה.
באיזשהו שלב מתחילות זעקות שבר מכיוון סוריה אל מצרים, חבר'ה הישראלים הורגים אותנו, הם בשערי דמשק אוטוטו.
זהו אסף וול. ביום יום הוא פרסומאי וסטיריקן, הכותב תחת שם העת גורנישט, ובלילות היסטוריון חובב עם התמקדות מיוחדת במלחמה ההיא. ראיין את אסף נתן פוזניאק, שגם אחראי לכמעט כל שאר הרעיונות שתשמעו בפרק.
אני, בלי קשר לעיסוק שלי ובלי קשר לתחום הלימודים שלי, שהוא בכלל היסטוריה של תקופת המקרא, אני ממש, אפשר להגיד, אובססיבי לענייני מלחמת יום כיפור. אני חושב שאולי זה נובע מהעובדה שאני נולדתי ביום האחרון של המלחמה, ביום הכמעט אחרון, תלוי ממתי סופרים, והמלחמה הזאת היא מרתקת אותי מאוד, כמו הרבה מאוד אנשים. יותר מאירועים אחרים בהיסטוריה של עם ישראל, בגלל שאני חושב שיש בה את כל המאפיינים של דרמה טובה.
וב-14 באוקטובר, הדרמה הייתה בעיצומה. המצרים והסורים תיאמו ביניהם את מועד מתקפת הפתע של יום הכיפורים. אסף מספר כי למרות התיאום הזה, המצרים לא חשפו בפני הסורים את כל הקלפים שלהם.
אגב, זאת הייתה הונאה שהמצרים הונו את הסורים. כשהם יצאו למלחמה עם הסורים, הם הבהירו שהמגמה שלהם היא להחזיר לידיהם את סיני, ולא כך. סאדאת ידע טוב מאוד באותו זמן שהוא מחפש דריסת רגל, אחיזה, איך אומר, אפילו גרגר אחד מסיני, כדי להניע מחדש את התהליך הדיפלומטי, והוא הצליח בזה. אבל הסורים לא ידעו את זה, הסורים יצאו למלחמה כוללת, הם ניסו לכבוש את רמת הגולן.
אבל ב-10 באוקטובר נבלמה המתקפה הסורית ברמת הגולן, וצהל החל במתקפת הנגד שלו אל מעבר לגבול הסורי. הלחץ הסורי הכריח את המצרים לשנות את האסטרטגיה שלהם.
באיזשהו שלב מתחילות זעקות שבר מכיוון סוריה אל מצרים, חבר'ה הישראלים הורגים אותנו, הם בשערי דמשק אוטוטו, ואנחנו חייבים שתורידו מאיתנו את הלחץ, אז צאו בבקשה אם לא קשה לכם מהמחפורות, תנו איזה לחץ על האויב בגזרה שלכם. סאדאת החליט, בניגוד חמור לדעות של מפקדי הצבא שלו, במיוחד של שזלי הרמטכ"ל, לקחת את האוגדות המשוריינות שעמדו בצד שלהם, בצד המערבי של התעלה, למקרה שצהל יצלח את התעלה והם יצטרכו להגן על העומק שלהם, ולהעביר אותם לצד שלנו כדי לצאת להתקפה אל תוך סיני. מה בדיוק היו המטרות שלהם, זה לא כל כך ברור. כנראה להגיע אל המעברים, אל המיטלה ואל הג'ידי, אבל בסופו של דבר זה לא קרה. הם יצאו להתקפה ב-14 לאוקטובר, יוצאים אחרי שהם העבירו את הכוחות המשוריינים לצד שלנו. שמעתי את אחד המפקדים המצרים בעדות שלו אומר, לא ראינו מטוס ישראלי אחד בשמיים, המנובלים האלה פשוט נתנו לנו לעבור. וכנראה שהוא צודק, נתנו להם לעבור, צהל הפעם לא דפק את הראש בקיר, חיכה במגננה, לפי הספר, נתן למצרים לתקוף אותו, וגרם להם עבדות קשות מאוד, קרוב ל-250 טנקים מצרים עבדו בתקיפה מטופשת, בוא נגיד,
בדיעבד,
כן, תמיד זה בדיעבד, אבל היא לא הייתה רק בדיעבד, כמו שאמרתי, הגנרלים המצרים התנגדו לזה, מפקד הארמיה השנייה במהלך הקרב איבד את האשתונות, עבר אירוע לב והושפז למעשה עד לאחר סוף המלחמה, שזלי מציין כיצד הוא בא לבקר אותו במטה הארמיה, אחרי שסעדת שלח אותו להרים את המורל, לאחר המכה הקשה שהם ספגו, ומכאן הדרך לצליחה נפתחה. הדרך לצליחה נפתחה כי המצרים, את שרידי הכוחות שהוקו, לא העבירו בחזרה. כנראה שצהל ידע שכדאי לו לעבור לצד השני, שדי דליל שם.
זה היה הרגע, לא חיכו כולם בצהל. המכה הקשה שספגו המצרים הייתה ההזדמנות הטובה ביותר לצלוח את התעלה לפני שהמצרים מספיקים להתאושש ולהתארגן מחדש. אוגדה 143 של אריאל שרון קיבלה את האחריות על מבצע אבירי לב, מבצע צליחת התעלה. אבל לפני שאפשר יהיה לגרור את גשר הגלילים אל התעלה, הייתה עוד בעיה אחת לפתור, והיא קשורה במה שהתברר כנקודת התורפה הגדולה ביותר של הגשר. הגשר הגדול והכבד התגלגל על גבי גלילים ענקיים, שהיו עתידים לשמש גם כמצופים כשהגשר ירד למים. זה היה הרעיון המבריק של האלוף ישראל טל, ומה שאפשר, על הנייר לפחות, לגרור את הגשר הכבד על החולות של סיני. אבל הגלילים הגדולים האלה הם לא גלגלים של רכב שאפשר לסובב אותם ימינה ושמאלה. הם מתגלגלים פחות או יותר בקו ישר, וכמעט שלא הייתה להם גמישות של תנועה. במילים אחרות, גשר הגלילים היה כמו סרגל ישר באורך של 200 מטרים, ורדיוס הסיבוב שלו היה ענק. המשמעות הייתה שהגשר לא יכול לפנות כדי לעקוף כוחות אויב או מכשולים. עוד לפני המלחמה הבינו ביפתח, יחידת הפיתוח של חיל ההנדסה, שלגרור את הגשר הענק למרחק של עשרות קילומטרים, מבלי כל יכולת מעשית לשנות את כיוון תנועתו, זה לא רעיון טוב.
מה שכן, אחד המסקנות היו שלגרור גשר באורך 50-100-200 מטר בקו ישר, להסתובב איתו היה קשה.
זהו אלוף משנה פרדו רז, אז קצין צעיר ביפתח, וסגנו של דוד לסקוב, ממציא הגשר.
כי הוא היה די קשיח, אז הגענו למסקנה שיותר טוב לעשות אותו ביחידות של 50 מטר, עם מחברים מהירים, לקראת התרה לחבר, ולא לגרור את כל ה-50 קילומטר. זו הייתה התוכנית לעשות את זה. ואז, מה לעשות? פורצת מלחמת יום כיפור.
כעת, דווקא ברגע הקריטי ביותר, צפה ועלתה החולשה הזו. התפר במרכאות בין הארמיות שגילה גדוד סיור 87 היה לאורך כביש שכונה במפות ציר עכביש. אבל עכביש היה כביש בעל פיתולים חדים יחסית, וגשר הגלילים לא היה מסוגל לעקוב אחריו. לכן הגשר היה אמור לנוע על ציר אחר בשם טרטור, שהיה מעט צפונית לעכביש. הבעיה הייתה שטרטור עבר דרך שטח חקלאי גדול שכונה החווה הסינית, והחווה הסינית הייתה בשליטתה של דיוויזיה מצרית גדולה. לכן לכוחות הלוחמים לא הייתה ברירה אלא לנסות ולכבוש את מתחם החווה הסינית, אחרת לא תהיה צליחה. משימת כיבוש החווה הסינית והסרת האיום המצרי על מסדרון הצליחה הוטלה על חטיבה 14, חטיבת שריון בפיקודו של אלוף משנה אמנון רשף.
ההוראה מהפיקוד לשרון הייתה, תקשיב, אתה רוצה לצלוח, אין בעיה, אבל אתה צריך להרחיב את אזור הצליחה, שזה האזור של הצירים המפורסמים, עכביש וטרטור, שמצפון להם נמצא מתחם החווה הסינית, ושם יושבת דיוויזיית החי"ר ה-16 של הצבא המצרי, של הארמיה השנייה, מחופרת כמו שצריך לעומק. צהל ידע את זה, היו צילומי אוויר, אבל הם לא הגיעו לכוחות שהיו בשטח. אמנון רשף מחת חטיבה 14, שהייתה משוייכת לאוגדה של שרון, כותב על זה בהרחבה בספר שלו. אם אנחנו היינו יודעים איך המערך המצרי מחופר שם, והתמונות היו כבר בידי המודיעין, פשוט לא הגיע אלינו, היינו נערכים בצורה אחרת לגמרי.
בליל 5 באוקטובר התייצב אמנון רשף אל מול לוחמי החטיבה, והתקן אותם על העתיד לבוא.
אני רוצה להסביר לכם משהו. אנחנו קצרים בזמן ולכן אני אקצר. אנחנו מיוצבים על קו התעוזים לאורך כל הגזרה, ואפשר לומר שהצבא המצרי נמצא, מרבית הצבא המצרי נמצא בין התעוזים וקו התעלה. לכן מה שנותר לנו לעשות זה לשבור את הצבא המצרי. המצב הוא שהצבא המצרי פעל עד היום בהתאם לתרגולת, לטכניקה מסוימת שהוא למד אותה שנים. לא הזדמן לנו עד היום, עקב הנסיבות, לקעקע אותו ולהוציא אותו מהאיזון. אתמול הם התחילו לתקוף בלחימה ניידת, ואתמול קטשנו חטיבת שריון שלהם, את חטיבה מספר אחת שלהם, וגרמנו להם אבידות ניכרות. אני מקווה ומאמין שיום האתמול היה יום מפנה בקרבות המלחמה הזו בחזית המצרית. כרגע המצב הוא שאנחנו מתכוונים לבצע התקפה אגפית באגף ובעורף הצבא המצרי בגזרה מסוימת, ובעקבותינו אמורות להיכנס שתי אוגדות שריון לתוך מצרים. במצרים עצמה יש סך הכל כ-250 טנקים. מרבית הטנקים נמצאים כאן. אנחנו מאמינים שהטריז הזה שנכניס לגרונו של האויב המצרי ימוטט אותו. זה לא תהליך של יום, אבל זה ימוטט אותו, יפר את האיזון, והוא יביא למצב כזה שלאט לאט הוא יישבר. גדוד הסיור אתמול פעל בהתקפת אגף יוצאת מן הכלל, יפה. ממש בהתאם לספרות הקלאסית של לוחמת שריון. היום, גדוד הסיור שלכם, שלנו, מוביל את צהל בלחימה הזו. זו זכות גדולה מאוד. אני הייתי מג"ד סיור, אני יודע מה הציפיות שציפו ממני, ואני רוצה שאתם תדעו שכולנו מצפים שהגדוד ימלא את יהודו, יבצע את משימותיו השונות ויוביל את החטיבה ואת צהל לניצחון. אני אומר וחוזר ומדגיש, זה לא מצב שביום נחסל אותו, אלא זה דבר שבאמצעותו נצליח להגיע להתחלה של הסוף.
רבותיי, עלה קרב כמו שצריך.
עלה!
קרב!
עלה!
קרב!
עלה!
קרב!
שעת השין הגיעה, והחטיבה יצאה לדרך בכוחות גדולים, כשאת השיירה מוביל גדוד 87.
זהו, זזים. הטנק הראשון של יואב נע קדימה לתוך שטח האויב, בחושך. בהצלחה.
צריך רק להבין שדיוויזיית חי"ר אצל אצל המצרים, קודם כל זה לא חטיבה, זה הרבה יותר מזה. ולכל דיוויזיה כזאת יש כוח אורגני של שריון. זאת אומרת, יש...
כשאתה אומר חי"ר, זה לא רק חי"ר.
כן, יש גדוד שריון שמסופח לדיוויזיה הזאת, ואנחנו לא שוכחים ששרידי הכוחות שהשתתפו בקרב ה-14 לאוקטובר, אנחנו מדברים עכשיו על ליל ה-15 לאוקטובר, נמצאים גם במתחם הזה, ובמיוחד כוונתי לחטיבת השריון ה-20, 21 או 23, אני לא זוכר בדיוק, שנמצאת גם היא באזור המתחם, והחיילים שלנו לא ממש יודעים שמולם עומד סדר גודל כזה של צבא מצרי, במיוחד לא התגבור המסיבי של אמצעי הנונטט שהיו בדיוויזיה הזאת. ותכנון ההתקפה של חטיבה 14 היה תכנון בעיניי גאוני. בעיניי גאוני. מה שניסו לעשות, מה שאמנון רשף ניסה לעשות, זה לא לדפוק את הראש בקיר ממזרח למערב, ואפילו לא במין איגוף מצפון לדרום. אלא להצמיד שני גדודי שריון, שהיה שם גדוד סיור, וגדוד שאם אני זוכר נכון פיקד עליו אמרה מצנע, גדוד 79, להניע אותם לאורך הגדה המזרחית של התעלה בשקט, בשקט בשקט, מבלי שהמצרים יגלו כמה שניתן יהיה לחדור פנימה, ברגע שהם מתגלים לפתוח מאש מכל הכלים, והם למעשה נמצאים כבר בעורף האויב שמחכה להם שהם יופיעו ממזרח. באותו זמן חטיבה 600, אותה חטיבה של אמנון אברמוביץ' שהיה נהג בחטיבה הזאת, תתקוף, תבצע פעולת הסחה באמת ממזרח למערב, כמו שהמצרים ציפו. וזה אכן מה שקרה. הגדודים, גדודי השריון של חטיבה 14, שאחריהם נעים אותם צנחנים, וכוח מסיירת שקד, נעים מדרום, צפונה, בעורף האויב, לאורך הגדה השמאלית, לאורך הגדה, סליחה, הימנית, הגדה שלנו, עולים מדרום, צפונה, בהתחלה המצרים לא שמים לב. החדירה כל כך עמוקה שהגדוד החלוץ של חטיבה 14 כבר עולה על הדרגים, על דרגי ההספקה, על המפקדה המצרית ממש של הדיוויזיה, ופותח באש. הוא מפתיע את המצרים לחלוטין. מצבורי תחמושת, מסעיות, טנקים, הכל נדלק, המצרים באלה מוחלט. אבל אז באיזשהו שלב מישהו אצל המצרים מתעשת, וסוגר את הצומת שנמצאת בעורף הכוח הישראלי. זאת אומרת, תגבורות לא יכולות לנוע קדימה, אי אפשר לפנות אחורה, נפתחת אש תופת על הכוחות, הכוחות נתקעים שם, כוח הצנחנים בכלל מנסה איכשהו בתוך התעלות החקלאיות לצאת משם, עולה עליו שריון, ידעו את ההקלטות בקשר של נתן שונרי של טובחים אותנו, רוצחים אותנו, אין דרך לעזור להם, הם סגורים שם, זה הופך לקרב חילוץ, ומתחולל שם קרב נסיגה שבסופו הכוחות חוזרים אחורה, הציר לא נפתח.
כוחות השריון של חטיבה 14, שנתקלו בכוחות נונטט מחופרים היטב של המצרים, ספגו מכה קשה, וביניהם גם גדוד סיור 87. יואב ברום, מפקד הגדוד, ומי שהחליף את מפקד הגדוד הקודם שנהרג ב-8 באוקטובר, נהרג אף הוא, יחד עם עוד 24 לוחמים. גדוד סיור 87 הושמד כליל. למעלה מ-120 חיילים נהרגו בקרב הקשה, אבל החווה הסינית עדיין נותרה בשליטה מצרית. בינתיים, מזרחה משם, גם הכוחות שגררו את גשר הגלילים לא ליקקו דבש. איפה היית בפרוץ המלחמה?
אני בפרוץ המלחמה הייתי במרכז הארץ. הכנו איזה מטענים דווקא לכיוון הירדן. ואז יום אחד, באותו יום קורה לי, המלחמה התחילה, ובסיני כמובן היו קטסטרופות. לא רק בסיני, בכל מקום. ואז אני מקבל טלפון מלסקוב, ואומר לי, שמע, בוא, תחזור מיד ליחידה. אני בא ליחידה, ואומר לי, תשמע, קיבלתי עכשיו טלפון מפיקוד דרום. יש שם גשר אחד מתוך השישה שתוכננו. רק אחד מוכן. כל היתר עוד לא יוצרו אפילו.
זאת אומרת, מבין חתיכה, החלקים של הגשר השלם?
שלם, גשר אחד, 200 מטר, מוכן. כל היתר היו בתהליכי ייצור.
ביפתח ידעו שגרירת הגשר הארוך והכבד בזמן המלחמה תהיה מבצע לוגיסטי מורכב ומסובך מאוד, שידרוש לפחות 10 טנקים שיגררו וידחפו את הגשר באופן מתואם. פלוגת טנקים מחטיבה 7 הוקצתה במיוחד לצורך העניין, ואנשיה התאמנו על גרירת הגשר לפני המלחמה. אבל גם כאן, שוב, המלחמה המפתיעה טרפה את כל הקלפים.
אף אחד לא יודע מה זה בכלל. כי כל אלה שהתאמנו נמצאים ברמת הגולן. היה במפה גבע, אני עבדתי איתו אישית הרבה זמן. הוא היה מומחה לגרירה. היה צריך לתאם בין הטנקים. גשר כזה צריך לגרור על ידי 10 טנקים. צריך להיות תיאום ביניהם. ואיך לאיך. כמובן צריך לתרגל הרבה, ותרגלו, אבל מפרוץ המלחמה, כל אלה הלכו ישר, הלו אותם לרמת הגולן.
למה?
אבל אני לא בא בטענות. תשמע, כשפרצה מלחמת, זה מי חשב על צליחה? חשבו להגד על המולדת. אז הסורים התחילו להתקדם לכיוון טבריה, אז כמובן שמה שהיה בנמצא מיד שלחו לשם, הוא בצדק.
שרון, מפקד האוגדה, שלח לפרדו כוח גרירה חדש.
מי שהיה מפקד האוגדה זה אריק שרון. הוא שלח גדוד טנקים, והוא אומר, לא, הוא אישית שלח קצין עם הגדוד טנקים, ואומר, תשמעו, עכשיו, תגיד להם איך להירתם, תתחיל לתרגל אותם. היה אמצע לילה, החבר'ה האלה באו אחרי קרבות, מותשים, עייפים, אני חושב שלא ישנו כמה לילות. ואני מסביר להם בלילה מה לעשות, אני חושב שרובם לא שמעו אותי, ישנו.
פרדו צודק. תרגולי הגרירה והתאומים האינסופיים בין 10 הטנקים הגוררים ערכו שעות רבות, ובזמן הזה הלוחמים העייפים לא הצליחו להחזיק את העיניים פקוחות. כך מתואר אחד מאותם אימוני גרירה ביומנו של מפקד פלוגת הטנקים. ציטוט, התרגולת היא שלפני תחילת זוזה עורכים בדיקת קשר שבמסגרתה מדווחים כל הטנקים לפי הסדר שהם מוכנים. עם דיווח הטנק האחרון ניתנת פקודת התזוזה. וכך נעשה. מיכה בטנק הבולם מדווח מוכן. ניתנת פקודת תזוזה, אבל בפרק הזמן הקצר של דיווח הטנקים כבר הספיקו צוותי הטנקים הראשונים להירדם. מתחילים מחדש בבדיקת הקשר. אחד הטנקים אינו עונה. כל הצוות נרדם. ניגשים להעיר אותם. מתחילים מחדש. הפעם כל המפקדים ערים ועונים, אולם משניתנת פקודת התזוזה, מסתבר שחלק מהנהגים נרדמו. וכך חוזרת ונשנית התמונה. סוף ציטוט. ואם זה לא מספיק, עד שכבר הצליח פרדו לתרגל כמו שצריך חלק מהצוותים הגוררים,
אחרי תרגול של חצי שעה שהיה דווקא טוב, כי הגדוד הזה קיבל, הפלוגה, הגדוד קיבל הוראה, אמר, תשמעו, יש עכשיו איזו התקפה של המצרים. ניתקו את זמן מהגשר, הלכו להילחם, 50% מהם לא חזרו כבר, לא חזרו בהקרבות. ואנחנו עומדים עם הגשר, אני ושבעה חבר'ה מיפתח, עומדים על יד הגשר, עד שהגיעה עוד יחידה. ואז אמרו, אוקיי, אז עכשיו תרתום אותם, אז הכל התחיל מחדש, כי זה... וככה בערך 3 או 4 פעמים התחלפו היחידות, כיוון שרובה, תוך כדי הגרירה, היו צריכים לצאת לקרבות.
ב-15 באוקטובר, אחרי כמעט 4 ימים של תרגולים והכנות, היה הגשר סוף סוף מוכן לתנועה לכיוון התעלה. בזמן הזה כבר החלו מגיעות אל צוותו של פרדו רז השמועות אודות הקרב הקשה באזור החווה הסינית. אתה בעצם עכשיו יודע שאתה מתכוון להיכנס לתוך החזית.
בטח.
איך הרגשת את זה? ואתה שומע סיפורים בטח.
תשמע, אני אגיד לך, אני לא מחשיב את עצמי איזה גיבור או משהו. אבל אני כשלסקוב אמר לי, תרד למטה, היה ברור לי שאני לא חוזר משם. אני עוד זוכר שהלכתי, היו לי אז 2 בנות קטנות, שהלכתי לגן שלהם, להגיד להם שלום, היה ברור לכולם, אנחנו לא חוזרים משם. זה היה ברור. אבל זה כולם, אני אומר, לא רק אני, כן? כולם ידעו, אוקיי, אף אחד לא, לפחות מי שאני פיקדתי עליי, ואף אחד לא היסס לרגע אם לרדת או לא, לסיני. אבל היה ברור שאנחנו הולכים לתופת, לקטסטרופה. כיוון ששמענו מה שקורה שם. היו אז, 5 ימים, 6 ימים הראשונים, היה קטל בלתי רגיל. וכשהגעתי לרפידי, והתחלנו לנסוע לכיוון התעלה, על הכביש, עם הנקמשים עדיין, אנחנו רואים קומנדקרים שלנו חוזרים מלאים בגופות.
אז קיבלתם פקודה? זזים לתעלה.
קיבלנו פקודה להתחיל לנוע, והתחלנו לנוע באמת, ובשלב מסוים, הדיונות הן כמובן עליות ומורדות, ולצורך הקשר עצמו בכלל, הוא נגרר על ידי 10 טנקים. הוא שוקר בערך 400 טון, והוא נגרר על ידי 10 טנקים, 3 טנקים מלפנים, אחר כך 3 בכל צד, ועוד מאחור דחפורים.
זו לא תהיה הגזמה לומר שבשלב זה, עיני כל הפיקוד הבכיר של הצבא היו נשואות אל גשר הגלילים ואל מי שגררו אותו. היה ברור שבלעדי גשר הגלילים, אין מבצע צליחה, ובלי מבצע צליחה, אין ניצחון בחזית הדרומית. מנגמש הפיקוד שלו דרש אריאל שרון מהכוחות הגוררים להזדרז ולהגיע לשפת התעלה. הנה הוא בקשר, מספר קריאה 40, מדבר עם מפקד כוח הגרירה.
כאן 40. האם אתם יכולים להתקבר על העניין שלך?
כאן 1. בלם תקצוע אמרים שכן, אבל...
מוכרחים להזדרז בעניין הזה,
בואו. ואם מפקד האוגדה שיושב לך על הראש זה לא מספיק לחץ, הנה גם האלוף משה גונן, גורודיש, מפקד חזית הדרום, מתקשר כדי להתעניין בשלומו של הקשר. מספר הקריאה של גורודיש היה 103. הטנקים של חטיבה 14 היו עסוקים באותו הזמן בהסרת האיום המצרי על תנועת הגשר, אבל היה איום אחר שאף אחד לא היה יכול להסיר, הדיונות. דיונות החול של מדבר סיני היוו אתגר אדיר לכוח הגרירה. פעם אחת, כשהטנקים היו צריכים להתאמץ ולגרור את הגשר הענק בקושי רב במעלה הדיונה, ופעם שנייה, כשחלק מהגשר כבר עבר את ראש הדיונה והחל להתגלגל במהירות במורד המדרון התלול. החלק הזה של בלימת הגשר המדרדר זוהה עוד בשלב האימונים כשלב מסוכן ביותר של הגרירה. לא פעם התרסק הגשר הדוהר אל תוך הטנקים הגוררים וממש טיפס עליהם. בלימת הגשר בשלב הירידה מהדיונה הייתה אחת מהנקודות הרגישות ביותר בכל מהלך הגרירה ודרשה מומחיות מיוחדת. מומחיות שלרוע המזל לא הייתה עדיין לכוחות הגרירה החלופיים שקיבל פרדו רז.
בשלב מסוים הגשר התקדם יפה, והחלק הקדמי של הגשר עבר דיונה די גבוהה, והגשר האחורי היה עדיין בטיפוס למעלה. מפקד היחידה הזאת פחד שהגשר התחיל להתגלגל בעצמו, כי הוא היה מלפנים, ראה רק את זה, ונתן פקודה לגשר, לטנק האחורי, שהיה צריך להיות טנק לבלום בדיוק מקרה כזה של גלגול, אמר לו תבלום. רק הוא לא אמר ליתר הטנקים לעצור. ואז יתר הטנקים משכו קדימה, וטנק אחד בולם, כמו משיכת חבל, הגשר נקרע. והבלגן גדול.
נסו לשים את עצמכם בנעליו של מפקד גדוד הטנקים הגוררים, כשהוא צריך לדווח בקשר למפקד האוגדה שרון, שהגשר יקר הערך וחסר התחליף, המפתח להצלחת מבצע אבירי לב, ואולי המפתח לניצחון במלחמה כולה, נקרא, ועושה רושם שתיקונו יארך שעות רבות, ואולי אפילו ימים. אני לא חושב שמישהו מאיתנו היה רוצה להחליף איתו מקומות באותו הרגע.
42 כאן אחת, עכשיו יש תקלה רצינית מאוד, העזק נקרא עבור.
כאן 42, זמן לתיקון מאורך עבור.
כאן 20, אני חושב שזה שעות, אני מיד אבדוק את זה.
כאן 42, רוצו.
כאן 20, זה נקרא באמצע, אני מיד אבדוק, זה מזק של...
ואם זה לא מספיק, הלחץ להביא את הגשר אל התעלה מהר ככל האפשר גבר עוד יותר בעקבות החלטתו של אריק שרון, שלרגע לא הפסיק לדחוף ולדרבן את הכוחות להעביר את המלחמה לצד המצרי, להורות לחטיבה 247 של הצנחנים לצלוח את התעלה עוד לפני הגעת גשר הגלילים. החטיבה, בפיקודו של אלוף משנה דני מט, צלחה את התעלה על גבי סירות גומי בלילה שבין ה-15 וה-16 באוקטובר, וכעת היו כ-500 צנחנים מחופרים בגדה המערבית. שר הביטחון דיין ודדו הרמטכ"ל עקבו אחר הנעשה בחשש גדול. אם יגלו המצרים את כוח הצנחנים ויבינו את המתרחש, הם יתקיפו אותם בכל הכוח. ללא תגבורת של כוחות משוריינים, לצנחנים לא היה סיכוי לעמוד בכוחות עצמם נגד הטנקים המצרים, וגם אי אפשר יהיה לפנות 500 איש בחזרה לגדה שלנו במקרה של התקלות שכזו. משה דיין כבר החל להפעיל לחץ על הצבא להחזיר את הצנחנים בחזרה לגדה המזרחית. כל רגע שגשר הגלילים בילה על החולות של סיני ללא תזוזה, היה רגע אחד קרוב יותר לקטסטרופה. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. אם אתם עובדים בהייטק ועוד לא שמעתם על מדולה, אז בהחלט הגיע הזמן. והפעם יש לכם גם הזדמנות להכיר את אחת המגייסות שאולי תמצא לכם את העבודה הבאה שלכם. הכירו את שני הימלבלוי.
אני שני, בת 28, אימא לשתי בנות, ואני כבר במדולה שנה וארבעה חודשים.
לשני היה ברור כבר מהרגע הראשון מה היתרונות שיש במדולה ואיך היא יכולה להביא אותם לידי ביטוי.
מה שבעיקר עושים השך זה הדגש ששמים על המועמדים בתוך כל החיפוש הזה. שלא סתם אנחנו מקבלות קורות חיים ומשגרות אותם ככה לכל עבר, אלא באמת שלוקחים את הרגע הזה לעצור, רואים בכלל עם המועמד הזה שעכשיו קיבלנו, יש לי בכלל למה להרים אליו את הטלפון, יש לי מה להציע לו בכלל, כדי לא לבזבז זאת הזמן שלו. מה שבעיקר חשוב לי לפחות, זה להבין ממנו מה הוא מחפה, מה מבחינתו הפנטזיה של המשרה הבאה שלו.
אבל משרת החלומות, זה לא רק בכותרת התפקיד או במקום עבודה נוצץ, יש הרבה מעבר לזה.
אני חושבת שהאנשים שמבלים את מרבית היום שלהם בעבודה, חשוב להם שהם יגיעו למקום שהם מרגישים בו נעים, ושהמנהל הישיר שלהם זה מישהו שהם מסתדרים איתו. אני נתקלת בהרבה והרבה מועמדים שאני שואלת לגבי השכר שהם מצפים, אז אומרים שיותר חשוב להם למצוא מקום שנותן להם את הערך המוסף הזה. אני חושבת שזה מה שיש לחברות שלנו באמת להציע.
מדולה עובדת עם מגוון רחב של חברות, עם לא מעט משרות בלעדיות, ונמצאת בקשר הדוק איתן, מה שמגדיל את סיכויי ההצלחה שלכם במציאת העבודה.
קודם כל העובדה שאני מצאתי נכון לשלוח אותו למשרה הזאתי, כי אנחנו באמת מכבדות את החברות שלנו ומשתדלות להעביר מועמדים שקולים להם בול למה שהם מחפשים. המטרה שלי היא לעזור לאנשים למצוא עבודה, היא לא לשלוח לכמה שיותר מקומות את קורות החיים. לכן גם השאלה שמובילה אותי זה בעצם מה המועמד מחפש, כדי לנסות ליצור את ההתאמה הכי הכי מדויקת שאפשר. שהוא יגיד, וואלה, הגעתי למקום שרציתי, וזה המקום שלא רציתי להגיע. וזה נראה לי ככה באמת עוד משהו שמייחד אותנו משאר החברות, שזה לא תמיד הכמות, אלא האיכות והדיוק והירידה לפרטים הקטנים, ובאמת למצוא למועמד את ההתאמה המדויקת, זה מה שבעיני רוחנו.
מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות. אני קוטע לעת עתה את רצף ההתרחשויות במסדרון הצליחה בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, כדי לחזור חזרה בזמן אל יום חמישי, ה-4 באוקטובר, יומיים לפני פרוץ המלחמה. כפי שסיפרתי לכם בפרק הקודם, בראשית שנות ה-70 רכש משרד הביטחון מגרמניה כמה עשרות תמסכים. דוברות אמפיביות שהיו מסוגלות לנוע על גלגלים בכוחות עצמן ביבשה ולשאת על גבן טנקים במים. הכלים שנרכשו מגרמניה היו גרוטאות. רגע לפני גריטה ובמפעל מרכבים לקחו על עצמם את המשימה המורכבת של שיפוץ ובנייה מחדש של הכלים האמפיביים. כשנתקבלה ההחלטה על פיתוחו של גשר הגלילים והפסקת פיתוחם של כל שאר אמצעי הצליחה של צהל, היו רק 17 תמסכים שמישים לאחר שיפוץ. על הפעלתם של התמסכים הופקד גדוד מילואים 634 של הנדסה קרבית, שהוצב בבסיס קטן בחוף אמנון שעל שפת הכנרת. מפקד הגדוד היה סגן אלוף יגאל יניב, לשעבר קצין המבצעים של חיל ההנדסה. בחצות שבין יום חמישי ושישי, קיבל סגן אלוף יניב הוראה מלמעלה על ביטול חופשות כללי ביחידה. ההוראה הגורפת עוררה את סקרנותו, והוא החליט לבדוק את פשרה. התשובה, ידע יניב, נמצאת בבור הפיקוד של המטכ"ל בקריה, אבל כמפקד גדוד מילואים לא הייתה לו הרשאה להיכנס אל הבור. בכל זאת, הוא החליט לנסות את מזלו, וטוב שכך. למרות שחלפה כמעט חצי שנה מאז שקיבל את הפיקוד על גדוד התמסכים, הוא עדיין הופיע ברישומי כוח האדם כקצין המבצעים של חיל ההנדסה, וככזה השומרים נתנו לו להיכנס. כך סיפר יגאל יניב בריאיון לעיתון מעריב. ציטוט, נכנסתי לבור באחת בלילה או ליום שישי. משיחות עם חבריי שם מהתקופה שבה הייתי קמב"ץ חיילי, הבנתי, למעלה מ-24 שעות לפני שטלפן ראש המוסד צבי זמיר מלונדון כדי להודיע שהסוכן אשרף מרואן מסר לו את המידע שעומדת לפרוץ מלחמה ביום שישי או ביום שבת. סוף ציטוט. יניב חזר לבסיס על שפת הכנרת והתחבט לגבי הצעד הבא שלו. היו לו 100 אנשי מילואים שהוכשרו לתפעל את התמסכים, אבל בעקבות הקיצוץ בתקציב הם לא קיבלו הצבה רשמית לגדוד שלו. אם תפרוץ מלחמה ויוכרז גיוס מילואים כללי, אנשי המילואים שלו יגויסו בסבירות גבוהה ליחידות האם שלהם, לא יהיה לו אף אחד שיתפעל את התמסכים. יניב החליט לנקוט ביוזמה נועזת. הוא שלח את אנשי הגדוד הסדירים שלו לאסוף את אנשי המילואים מביתם עם כלי הרכב של היחידה בקריאה שקטה. הוא ידע שגיוס מילואים ללא אישור יכניס אותו לצרות צרורות בהמשך, אבל הוא לא ראה שום אפשרות אחרת להכין את היחידה שלו למלחמה שעתידה לבוא. כל אותו סוף השבוע התאמנו אנשי המילואים בהפעלת התמסכים שלהם. כשפרצה המלחמה ביום שבת, כבר היו כולם עמוק עמוק בתוך שגרת האימונים. ציטוט. ביום שני טלפן אליי קצין ההנדסה הראשי והורה לי לרדת עם התמסכים לתעלה לקראת צליחה עתידית. עניתי כי יהיה אפשר לרדת לסיני כאשר יגיעו מובילים להעברת התמסכים. הוא גער בי, המובילים עסוקים, הם דרושים להובלת טנקים לחזית, והורה לי לרדת על גלגלי התמסך בנסיעה. התמסכים שיצאו זה מקרוב משיקום לא היו קשירים לנסיעה ממושכת כל כך. הם בקושי עמדו במטלות היומיום של נסיעות קצרות ואימוני שייט קצרים. בנסיעה כזאת כולם היו קורסים בבאר שבע. עניתי כי התמסכים לא מסוגלים לרדת על גלגלים עד לסיני. קצין ההנדסה הראשי לא היה מוכן לקבל את התשובה הזו. הוא איים עליי כי ידיח אותי מתפקידי כמגד אם לא אציית. עניתי שהוא יכול לעשות כמיטב הבנתו, אבל גם אני אעשה על פי הבנתי ולא אתן הוראה לרדת על גלגלים. הוא אכן עשה צעדים להדיח אותי, אבל מפקדיו במטכ"ל הבינו כי הוא טועה ומנעו זאת ממנו. למחרת קיבלתי הודעה כי יעשה מאמץ לאתר מובילים לתמסכים. סוף ציטוט. המובילים אכן הגיעו והתמסכים ירדו לסיני. בדרך, אחד התמסכים החליק מהמוביל שלו ונתקע בשטח. שאר התמסכים, 16 במספר, הגיעו לבסיס רפידים שבסיני, שם המשיכו להתאמן. ב-13 וב-14 בחודש החליט פיקוד האוגדה לקדם את דוברות היוניפלוט, שכ-24 מהן היו מאוחסנות במקומות שונים ברחבי סיני, לכיוון התעלה. הדוברות היו אמורות להיות גיבוי לגשר הגלילים, והתמסכים היו בגדר גיבוי על גיבוי. ציטוט, המפקדים הבכירים יצאו מהנחה כי לאחר צליחת החיר בסירות הגומי יגיע גשר הגלילים, הכוכב שבגינו כבר הוענק למפתחיו פרס ביטחון ישראל, והוא יאפשר מעבר בטוח. ציוד דוברות היוניפלוט יגיע מיד לאחר הגלילים, ואילו גדוד התמסכים יהיה עתודה. התמסכים יופעלו בתעלת סואץ רק במקרה שתהיה תקלה גדולה ולא סבירה. הייתה הנחה כי התמסכים פגיעים מאוד, לא אמינים מבחינה טכנית, ואולי לא יגיעו בכלל לתעלה. סוף ציטוט. ב-15 באוקטובר, בשעות הערב, יצאו לדרך דוברות היוניפלוט ושיירת התמסכים, יחד עם גשר הגלילים, לכיוון תעלת סואץ. את מה שקרה בהמשך אותו הלילה לגשר הגלילים, אתם כבר יודעים. הגשר נקרע ונעצר. דוברות היוניפלוט המשיכו לנוע על ציר עכביש שהוביל אל אזור מצמד, אבל נתקלו גם הן במכשול לא צפוי. ציר עכביש היה פקוק וסתום על ידי אלפי כלי רכב. טנקים, נגמשים, מסעיות תובלה, אמבולנסים ורכבים פרטיים של אנשי מילואים זרמו בהמוניהם אל נקודת הצליחה, וכולם הצטופפו על כביש צר אחד, שאף אחד מעולם לא דמיין לעצמו שיהפוך לציר התנועה המרכזי של מבצע הצליחה הגדול ביותר בתולדות צהל. כך מתאר סגן אלוף במילואים עודד מגידו את הבלגן האדיר שהתחולל בציר עכביש במהלך מבצע אבירי לב, במאמר שפרסם בביטאון יד לשריון. ציטוט, התחילה הצטופפות שהלכה והתאבטה עד צומת טסה לפקק אדיר. גדודי טנקים של אוגדה 162 חנו לאורך הכביש, ומאות כלי רכב מנהלתיים של דרגי אוגדה 162 היו על הכביש. ציר עכביש היה צפוף ועמוס במאות כלי רכב שהצטופפו בו ראש אל זנב. זחלמים ואוטובוסים עם יחידות חטיבת צנחנים וסירותיהם, ציוד הנדסי, דרגים של יחידות חטיבה 14 שהובילה את מבצע אבירי לב, יחידות ארטילריה על דרגיהן, יחידות חיל רפואה, רכבי פיקוד ושליטה ועוד. סוף ציטוט. כפי שסיפרתי לכם בפרק הקודם, אחד החסרונות הבולטים של דוברות היוניפלוט האזרחיות היה גודלן העצום. כל דוברה הייתה רחבה כמו שלושה אוטובוסים זה לצד זה, ונגררה בכבדות על ידי טנקים. אפילו אם ציר עכביש היה פנוי לגמרי מכלי רכב, עדיין היה קשה מאוד לגרור ולנווט אותן בכביש הצר. למעשה, הדוברות היו כל כך גדולות עד שלכוח הגורר התלוו שני דחפורים שתפקידם היה לתלוש ולהפיל תמרורים בצידי הכביש כדי לאפשר לדוברות לעבור. עכשיו דמיינו לעצמכם את כוחות ההנדסה מנסים להעביר את המפלצות הענקיות האלה בתוך פקק תנועה כאוטי, כשמדי פעם נופלות פצצות מרגמה וקטיושות על הציר ומיגים מצריים תוקפים מהאוויר. בכל פעם שדוברה נאלצה לרדת מהציר, כדי לאפשר לכוח טנקים לעבור לכיוון החווה הסינית או מכל סיבה אחרת, היא התחפרה בחול העמוק והיה צריך לחלץ אותה ממנו. ווי הגרירה של הטנקים שמשכו את הדוברות נתלשו פעם אחר פעם תחת העומס הכבד. בשלב מסוים, בשעות הלילה, התקבלה הודעה מהפיקוד שעל הטנקים שגררו את הדוברות להתנתק מהן ולנוע במהירות לאזור החווה הסינית, שם השתוללו עדיין קרבות מרים. הטנקים התנתקו וכמעט שיצאו לדרך, כשלפתע הגיע ביטול לפקודת ההתנתקות. הניתוק והחיבור מחדש עיכבו את שיירת הדוברות בעוד מספר שעות, ולכולם היה ברור שבקצב הנוכחי הדוברות לא יגיעו למים בליל הצליחה. הצנחנים שכבר נמצאו בצדה השני של התעלה לא יזכו לתגבורת השריון הקריטית כל כך. סגן אלוף יגאל יניב, מפקד גדוד התמסכים, האזין לכל ההתרחשות הזו ברשת הקשר והבין את משמעותה. התמסכים, שבמקור היו אמורים להיות גיבוי על גיבוי עבור מבצע הצליחה, הפכו עכשיו לאמצעי הצליחה המתפקד היחיד שהיה בידי הצבא. כך הוא מתאר את הרגעים האלה בריאיון למעריב. ציטוט, לאחר זמן קצר שמעתי כי גשר הגלילים נשבר וכי עובדים לתקנו. הבנתי שלתיקון כזה יידרשו שעות. לא עבר זמן רב ושמעתי את מפקד חטיבת הטנקים, מורה לטנקים שלו שגררו דוברות, להתנתק ממשימת הגרירה ולהצטרף אליו ללחימה. פירושו של מהלך זה היה ברור. גדוד התמסכים עבר ממצב של עתודה למצב של צריך להתקדם לביצוע הצליחה. לא קיבלתי שום פקודה מפורשת, שהרי איש לא חשב שהתמסכים מסוגלים לבצע את המלאכה, אולם הוריתי להתקדם לכיוון התעלה. הצירים היו סתומים. כלי רכב מנהלתיים חנו על הכביש, וגם מסעיות עם ציוד, אוטובוסים, מחליות וכו'. הרבה כלי רכב היו ללא נהגים. הנהגים התרחקו מהכביש מחשש שיפגעו מההפגזות. החלטתי להתקדם בכל מחיר. הפעלתי את שני טנקי הדחפור שסופחו לגדוד, כדי להזיז את כלי הרכב שחסמו את המעבר. זו הייתה פעולה אלימה וקשה שהסבה נזק רב לכלי הרכב. אולם חשבתי לעצמי כי לאחר גיוס מילואים ללא אישור, לאחר סירוב לרדת ללא מובילים, הנזק לכלי הרכב כבר זניח. אחרי המלחמה ננזפתי גם על כך. סוף ציטוט. הנחישות קרת הרוח שהפגין יניב עד כדי הרס של כלי רכב שהפריעו לשיירה שלו, בשילוב העובדה שבניגוד לדוברות היוניפלוט, התמסכים היו מסוגלים לנוע גם בחול העמוק, וכך לעקוף חסימות בכביש, אפשרה לשיירת התמסכים להמשיך בתנועה מערבה אל עבר התעלה. יניב חבר לנגמש הפיקוד של אריק שרון באזור מצמד, ובבוקר של ה-16 באוקטובר ירדו ראשוני התמסכים אל מי התעלה. הכלים האמפיבים חוברו זה לזה כדי ליצור דוברות ארוכות והחלו להעביר טנקים של חטיבה 421 אל הגדה השנייה, כמו גם גדודי צנחנים לתגבור הכוחות שכבר צלחו עם סירות הגומי באישון לילה. בין הצנחנים האלה היה גם אחד משה בוגי יעלון, מפקד פלוגה במילואים. תהגעתם של התמסכים אל גדות התעלה בבוקר של ה-16 באוקטובר הייתה אחד מרגעי המפתח במלחמת יום הכיפורים כולה. הטנקים של חטיבה 421 חיזקו מאוד את ההגנה על ראש הגשר בצד המצרי של התעלה, והעניקו לצהל את מרווח הנשימה שלא היה זקוק כל כך כדי לארגן את המשך העברת הכוחות ללא החשש המתמיד מהשמדה קרובה של כוח הצנחנים ברגע שיגלו אותם המצרים. יעקב ג'קי אבן, סגנו של אריק שרון באוגדה 143, כתב כך אודות התמסכים. ציטוט, גיבוריו האמיתיים של קרב הצליחה הם התמסכים. אילו היו הכלים יד שנייה האלה עשויים זהב טהור ומשובצים יהלומים, עדיין לא היה ערכם מגיע לאלפית הפרומיל מערך תרומתם להצלחת קרב הצליחה ולהכרעת המצרים. סוף ציטוט. העבודה המזהירה שעשו אנשי מפעל מרכבים בשיפוץ והשמשת הגרוטאות העתיקות, והעוז שהפגין סגן אלוף יגאל יניב בחשיבה עצמאית עד כדי סירוב פקודה, היו המפתח להצלה המפתיעה הזו. אבל גם המזל שיחק כאן תפקיד לא מבוטל. החולשה הגדולה ביותר של התמסכים הייתה העובדה שהמצופים שלהם היו מלאים באוויר, ולכן פגיעים מאוד לכל כדור אויב או רסיס של פגז מרגמה. אם המצרים היו מפנים את קני הארטילריה שלהם אל נקודת הצליחה, סביר להניח שהתמסכים לא היו שורדים הרבה זמן מעל המים. אבל ב-16 באוקטובר, ואפילו ב-17 באוקטובר, המצרים עדיין לא הבינו מה בדיוק מתרחש באזור מצמד. הנה אסף וול.
יש כבר כוח קטן שנמצא בצד המצרי, גם של צנחנים וגם של שריון. המצרים עדיין לא מבינים מה קורה. עכשיו, תראה, פה לדעתי מגיעה הטעות הקולוסלית המצרית הגדולה ביותר בכל המלחמה. המודיעין המצרי לא הצליח לזהות את המאמץ הישראלי. הוא זיהה אותו לא נכון. המודיעין המצרי זיהה את המאמץ הישראלי מדרום לצפון. הוא חושב שצהל מנסה לקפל אותם, לעקור אותם אחד אחרי השני, מהגדה שנמצאת הייתה קודם בשליטתנו. הם לא הבינו שהמאמץ העיקרי של צהל הוא ממזרח למערב, ושכל הקרבות הקשים האלה, שצהל דופק שם את הראש בקיר, מדרום צפונה, הם לא בשביל לקפל אותם, אלא רק בשביל להרחיב את מסדרון הצליחה. בינתיים כשהקרבות האלה נמשכים, כוחות של צהל עוברים על הציר כמו ביום העצמאות. זאת אומרת שלשחיקה הזאת בחיי אדם, גם של חטיבה 14, גם של כוחות הצנחנים, סיירת שקד, שהתפוצצו לה שם שני זחלמים על אנשיהם ואיש מהם לא שרד, היה לה איזשהו, בוא נקרא לזה רווח. בזמן הזה, שהמצרים היו עסוקים בקרבות האלה, צהל עובר לצד השני בלי שהמצרים שמים לב. צהל עובר לצד שני, ומתחילים סיורים אלימים באזור המערבי של התעלה. כוחות קטנים, 3-4-5 טנקים עם כוחות חיר, מתחילים לפשוט על הסוללות הנונמם המצריות, להשמיד אותם. המצרים עדיין לא מבינים מה קורה. זאת אומרת, כששזלי שאל מה קורה, אמרו לו, יש בין 7-10 טנקים ישראלים שמסתתרים באזור החיץ החקלאי. האזור המערבי של התעלה, בניגוד לסיני, הוא לא אזור מדברי. הוא אזור חקלאי עם פרדסים, עם שדות, קל מאוד להתחבא שם, והם חשבו שצהל מנהל שם איזושהי פשיטה משוריינת, אבל לא צליחה. מתי הם הבינו שיש צליחה? יום למחרת, כשגולדה מאיר הודיע מעל בימת הכנסת, שבשעה זו פועלים כוחות צהל בצידה המערבי של התעלה. הנאום הזה של גולדה בא כמעט באותו הזמן, שבו מתנהל בקהיר מסע ניצחון של סדאט. כל פעמוני הכנסיות בקהיר מצלצלים, הם לא קולטים, שבזמן שהם חוגגים צהל עושה בהם שמות בצד השני.
העובדה שאף אחד בקהיר לא הבין בשלב הזה שמדובר במבצע צליחה בהיקף מלא ולא איזו פשיטה משוריינת קטנה, היא זו שאפשרה לתמסכים להמשיך ולהעביר את כוחות השריון והצנחנים פחות או יותר ללא הפרעה. התמסכים הצילו את היום, אבל גם זה עדיין לא היה מספיק. בפיקוד הצבא חששו שבכל רגע המצרים עלולים לגלות מה קורה מתחת לאף שלהם, יתחילו להפגיז את אזור מצמד וישלחו כוחות גדולים לכבוש מחדש את ראש הגשר בצד המערבי. במצב כזה, כמה עשרות הטנקים של חטיבה 421 לא יספיקו, והכוח בגדה המערבית יימצא בסכנת השמדה מוחשית. התמסכים אמנם עשו עבודה טובה, אבל הם לא היו תחליף לגשר צליחה אמיתי, כזה שיכול להעביר עליו עשרות ומאות טנקים בשעה, במקום טנק אחד או לכל היותר זוג טנקים שהעבירו התמסכים בכל פעם. כל עוד אין ברשות צהל גשר צליחה, והכל תלוי בתמסכים הפגיעים כל כך, הכל היה תלוי על בלימה. זו הסיבה שבאותו הערב החליט המטה הכללי לעצור את העברת הטנקים לגדה המערבית של התעלה, עד שיפרס גשר צליחה של ממש. אם אי אפשר להעביר כוחות משוריינים בחמות שתתה את הכף לטובת צהל, אין טעם לסכן עוד חיילים ועוד כלים יקרי ערך. במילים אחרות, הסיפור לא נגמר. כדי שמבצע הצליחה יגשים את יהודו, גשר הגלילים ודוברות היוניפלוט יהיו חייבים להגיע על שפת התעלה, ויהיה המחיר אשר יהיה. בפרק הבא, חלקה השלישי והאחרון של סדרת הפרקים המיוחדת הזו, נלווה את שלושת הימים הקריטיים ביותר של מבצע אבירי לב. נשמע על המאמצים ההירואיים שעשו אנשי ההנדסה הקרבית כדי להביא את גשרי הצליחה אל קו המים, לעתים תוך עמידה בפני דילמות מוסריות קשות מנסו.
דחפנו אותם הצידה והמשכנו לנסוע. החבר'ה שם צעקו לנו רוצחים, הם ביותר התכוונו לג'קי, אני חושב, לא אליי. אבל הם לא הבינו איך דוחפים שארד פצועים מהדרך בשביל להעביר, גושי מתכת כאלה מכוערים וגדולים.
נשמע על הניסיונות המצרים הנואשים לסכל את הצליחה הצהלית.
הכנסנו את הגשר, היו שם מצוללנים, אנשי שייטת היו שם, ואני הסברתי להם איך לחבר, אני גם נכנסתי איתם, אני חובב צלילה, אז נכנסתי איתם, הסתכלתי גם שהחיבור בסדר, זה פחד מוות להיכנס למים, כי אם משהו מתפוצץ במים, המים זה חומר לא דחיס, והוא מעביר את גל הפיצוץ הרבה יותר טוב מה שבאוויר.
בעל חצר מוצב מצמד, אזור ההתארגנות לצליחה, שהייתה יעד להתקפות המצריות הקשות ביותר, וזכתה לכינוי חצר המוות.
המתחים של קטיושות, היינו שומעים את השריקות נשכבים, באו במתחים של 16-16, זה היה פשוט לאזור מאוד מצומצם, והגלגלים התחילו להתפוצץ.
כל זאת ועוד, בפרק הבא של עושים היסטוריה. זהו, עד כאן לחלקו השני של סיפורם של גשר הגלילים ומבצע אבירי לב. בשבוע הבא, החלק השלישי והאחרון. תודה לנתן פוזניאק על הרעיונות והתחקיר לפרק, ותודה לפרד אורז, אסף וול ויעקב ירושלמי, שאותו תשמעו בפרק הבא. מיד נמשיך אל עדכונים הנעשה ברשת עושים היסטוריה, אך ראשית כתמיד חסות.
שלום לכם, כאן גיל חובה ואני מצטרף לרשת עושים היסטוריה עם פודקאסט משלי, שנקרא אוכל ישראל, על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים הכי טעימים. חפשו אותי באפליקציות החביבות עליכם, ואז הנה.
שלום שלום, אני אטילה שומפלבי, ואם אתם לא מזהים את הקול שלי עדיין, סימן שעוד לא שמעתם את עושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ועושים היסטוריה. ועושים כותרות אקפוץ בכל שבוע עם מרואיינים שונים אל מאחורי הקלעים של הכותרות הגדולות בתקשורת הישראלית.
מה חדש ברשת עושים היסטוריה? עושים כותרות הוא הפודקאסט הטרי ביותר ברשת שלנו, ובשבוע שעבר עלה לאוויר הפרק התשיעי במספר של התוכנית אימת הירושה בליכוד. העיתונאי והפרשן אטילה שומפלבי מראיין מומחים ועיתונאים על היום שאחרי שלטון נתניהו. במפלגת השלטון כבר מתחילים לחשוב ברצינות על היום שאחרי נתניהו, אבל חוששים לצאת לקרב פומבי. באוכל ישראל, פודקאסט האוכל של גיל חובב, על מסעדת דלל בנווה צדק שהולכת ומשתפרת עם השנים, וגם מתכון לסלט הלבנוני הכי ישראלי שיש. ביחסנו לאן, פרק חושפני במיוחד עבור פאולה וליאון רוזנברג, שמארחים את ורד קומי, מטפלת משפחתית שגם הייתה המטפלת הזוגית האישית שלהם. מהם חמשת השלבים שכל זוגיות בריאה צריכה לעבור דרכם, ואיך אפשר להחזיר לכל זוג את תחושת ירח הדבש שהייתה בתחילת הקשר. זה גם המקום לספר שפתחנו קבוצת פייסבוק חדשה עבור הפודקאסט, שם פאולה, ליאון והאורחים כותבים ועונים על שאלותיכם. חפשו יחסנו לאן עם פאולה וליאון בפייסבוק. ואם כבר, אז המפתחים מביניכם אולי ישמחו לשמוע שגם לעושים תוכנה עם חן פלדמן ועמית בנדור יש קבוצת פייסבוק משלה שכבר מונה למעלה מ-2500 חברים. מקום נהדר להתייעץ עם מפתחים אחרים ועם אורחי התוכנית על סוגיות שונות בעולם הפיתוח, וכמובן לשוחח עם חן ועמית, להציע רעיונות, ביקורות וכדומה. חפשו עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות בפייסבוק. בעושים רכב, מה הופך את הישראלי לחיית שטח? בועז קורפל, המגיש, ואופר אוגש, מדריך טיולי שטח, מדברים על ה-DNA של המטייל הישראלי. מהו סוד הקסם של סיור שטח מוצלח, הבשורות החמות בעולם רכבי השטח, וגם איך מנהלים סיכונים בנסיעות שטח. ואחרון חביב, עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל על מלחמות היהודים מאז ועד היום, עם הסופר אמוץ עשהאל, מחבר הספר מצעד האיוולת היהודי. מה גרם לעם היהודי לצאת ל-12 מלחמות אחים לאורך ההיסטוריה? פרק מרתק וחשוב מעין כמותו. ואגב, אם לא ידעתם, דפנה מעבירה גם הרצאות במסגרת פאבים וכדומה, אז אם אתם מעוניינים לפגוש את דפנה פנים אל פנים בהרצאה כזו, בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, שם תמצאו קישור אל אתר מכירת הכרטיסים. כל הפודקאסטים שלנו זמינים באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, כולל גם באייפון. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש מספריי באתר ולהזמין אותי להרצות באירוע, בארגון שלכם או במסגרת פרטית. פנו אליי במייל, ran@ranlevy.com, ranlevy.com. אנחנו גם תמיד שמחים לנותני חסות לפודקאסטים השונים ברשת. אז אם אתם או חבר מחפשים מדיה מעניינת לפרסם בה, אנחנו כאן לרשותכם. עושים היסטוריה הם שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, ואחראית על סיפור משפחתי, הפודקאסט שאנחנו מפיקים עבור משפחות שמעוניינות לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלהם. איתמר סוויסה וגיא בינון, אורחים, אביב שם טוב, מנהל המחירות, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!